שלום לכולם, הנושא של השיעור שלנו היום הוא איילת השחר. טוב, איילת השחר המפורסם, שזה בעצם המזמור של אסתר המלכה, אבל אנחנו היום ניכנס למשהו מאוד מאוד עמוק בעניין הזה של איילת השחר, אבל מתוך פרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת פקודי. פרשת פקודי שבעצם סוגרת את נושא המשכן, ובואו נראה את הפסוק שפותח את פרשת פקודי, מקור א', שמות פרק ל"ח. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. אתם שמים לב שיש פה קצת סרבול, כן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, בסדר, ואז פתאום עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. משהו פה קצת צריך להבין מה הכוונה. אפשר להגיד, אשר פוקד על פי משה, כלומר, פקדו וספרו את כל הזהב, הכסף, הנחושת וכו', על פי משה, את העבודה עצמה, עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן, בפיקוד, כלומר, עם איתמר בן אהרון הכהן, אז כביכול משה הוא המנהל על, ותחתיו איתמר ותחתיו הלוויים, כך אפשר להבין. וזה צריך להבין קצת, למה צריך את כל הדבר הזה? טוב, אולי היה הרבה עבודה, בואו נמשיך הלאה. פסוק הבא, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. ואיתו, עוד פעם, גם אצל בצלאל, הוא לא לבד. ואיתו, אהליאב בן אחיסמך למטה דן, חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולת השני ובשש. כלומר, אצל בצלאל מודגש קודם כל יותר את העניין שעשה את כל אשר ציווה השם את משה. ואצל אהליאב כבר מודגש הצד של חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולת השני ובשש. עוד פעם רואים פה בצלאל, ואיתו אהליאב. כלומר, זה ממש פסוק אחרי פסוק. כלומר, משה, וכביכול איתו איתמר והלוויים. בצלאל, ואיתו אהליאב, האומן עם כל היכולת המעשית הזאת. טוב, אז למה בעצם מה העניין? אז אומר לנו פה המדרש תנחומה, המקור בתראו איתי יחד, אומר המדרש תנחומה פקודי ה' שנו רבותינו, אין עושין שררה על הציבור פחות משניים. זהו, יש כלל שבענייני ממון לא שרירים שררה על הציבור לגבות את ה... נגיד, קבעו שכל משפחה נותנת כך וכך, ואז הגבאים היו עוברים בית בית, אז אתה לא יכול לשלוח אחד, צריך לשלוח שניים. ומשה, איך נעשה יחידי גזבר? אלא, אף על פי שהיה משה הצדיק, נאמן על פי הגבורה, הקדוש ברוך הוא נתן לו תעודת יושר, כמו שאומרים, כן? דכתיב במדבר י"ב, בכל ביתי נאמן הוא. הוא... למרות שהוא נאמן, קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר ביד איתמר בן אהרון הכהן. אז כלומר, כשהתורה אומרת לנו, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, התורה באה להגיד לנו שכשאתה מתעסק בענייני ממון, צריך שניים. כי אין עושים שררה על הציבור, אלא שניים, לא עושים שררה פחות משניים. זה לגבי הפסוק הראשון שלנו. הפסוק השני של בצלאל מביא פה הפסיקת הזוטרתה, ואיתו אהליאב בן אחיסמך. כותב כך, מכאן שאין ממנים שררה על הציבור פחות משניים. כלומר, התורה חוזרת על זה פעמיים. אומרת, גם בדרג הגבוה למעלה, זה משה רבנו, אין עושים שררה, אפילו שזה משה רבנו, יש עיקרון על, אין עושים שררה על הציבור פחות משניים, אז משה לא לבד. יחד איתו, איתמר והלווים. בצלאל, בדרג של הביצוע, עוד פעם, אותו דבר, יש בצלאל, איתו אהליאב, אין עושים שררה על הציבור פחות משניים. וגם בשולחן ערוך ללכות צדקה, תראו מקור ג' שורה רביעית, שולחן ערוך ללכות צדקה, סימן ר' נ"ו, סעיף ג', הקופה, מה שקובעים שכל אחד נותן לקופת הצדקה של העיר, הקופה אינה נגבית בפחות משניים, שאין עושים שררה על הציבור בממון בפחות משניים. אבל לאחר שנגבית, אחד נאמן עליה להיות גזבר, כלומר זאת לא בעיה של נאמנות, כן? וכן יכולים למנות שני אחים להיות גזברים. שני אחים? נו, אז מה עשית בזה? אז זה לא עניין של נאמנות. אז למה אין עושים שררה על הציבור פחות משניים? טוב, זה דבר שבוודאי צריך לעיין. בואו אנחנו נציע קצת מחשבות על זה. אפשרות אחת, אין עושים שררה על הציבור פחות משניים. אולי משום כשבאים לאדם ואומרים לו, תשמע, אתה צריך לתת כך וכך, ולפעמים הם צריכים למשכן אותו אפילו, כי הוא לא נותן, אז וכו', צריכים לגבות. עכשיו, כשזה עומד אחד מול אחד, אז התחושה היא שכאילו אני מולך, כן? עכשיו, אם היה מדובר בענייני הלכה, אז הבן אדם אומר, טוב, הוא רב גדול, הוא תלמיד חכם, אבל כשמדובר על ענייני ממון, הרי כולם חכמים. אז כאילו אפילו משה רבנו ידפוק בדלת, אם מדובר בכסף, הבן אדם יגיד, תשמע, משה רבנו הוא אדם גדול, אין מה לדבר, אבל בענייני כסף אני מבין יותר ממנו, אני חכם יותר ממנו. אז כשבאים שניים, כביכול עכשיו המעמד הזה של לגבות את התרומה, זה כביכול שלושה. והשלישי הזה שבאים לגבות ממנו הוא המיעוט מתוך השלושה, יש כביכול שניים שהם גובים ממך, וזה ממחיש לבן אדם שלא האחד הזה שדפק בדלת הוא עכשיו משתלט עליו, אלא זה עניין ציבורי, ציבורי, יש פה שניים, יש פה רבים, מיעוט רבים, שניים. אז כביכול זה נותן את האווירה הנכונה של לא באתי אני לגבות ממך באופן אישי, אלא הציבור הופיע לגבות ממך, כשיש שניים בענייני ממון. עכשיו, דווקא בענייני ממון, אפשר להסביר כמו שאמרנו, כי בענייני ממון, אנשים יותר נוטים לחשוב שהם יודעים יותר טוב וכו', או אולי משום שבענייני ממון זה יותר כואב. כן? אז בסדר. אז זאת מחשבה. בוא נמשיך הלאה. אבל רבנו בחיה מציע לנו פה הבנה מאוד עמוקה. אומר רבנו בחיה מקור ג', הוא כשם שהעולם נברא בשתי מידות. מידת רחמים ומידת הדין. כנגדו המשכן נעשה בשני אומנים, בצלאל משבט יהודה, כנגד השם המיוחד, כנגד יהוד כבב כשנמצא בשם יהודה, והעולייו משבט דן, כנגד מידת הדין. העולם נברא ברחמים ובדין, כן? יהוד כבב כבשם עדנות. אז כביכול, בשם עדנות יש את הדין, וזה דן, ושם יהוד כבב כנמצא ביהודה, זה רחמים, אז זה רחמים ודין. אז עכשיו אנחנו יכולים לבוא למקום מאוד מאוד מעניין, כי בעצם מה אומר לנו פה? אומר תמיד כשאתה עושה שררה, אתה צריך שיהיו שניים. אחד כביכול יותר מידת הדין, אחד יותר מידת הרחמים. כלומר, אם אחד הגזברים לדוגמה, כשהוא בא לגבות מדובר, לא כשהוא מנהל את הקופה, כשהוא בא לגבות, אם הוא טיפה יותר מדי קשוח, יש לידו עוד אחד. ובדרך כלל, מה שנקרא, כשזה קשוח, הוא פחות, מה שנקרא, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה עדינה, אבל כשיש שניים, אחד בא עם מידת הדין, אחד בא עם מידת הרחמים, הם מאזנים אחד את השני. מאזנים, זה כבר לא יהיה אחד, והוא פתאום יתחיל להתנפח על השני, על זה שבאים לגבות ממנו, ולא יודע מה, וככה יש שניים. יש מי שאחד, יש, אחד יאזן את השני, כן? אחד ככה יבסט את עוצמת הדיבור, ואם אחד טיפה דיבר קשוח, השני יכול לדבר רך וכו'. אז זה במובן מאוד מעשי. אבל אתם מבינים שיש פה מידת הרחמים ומידת הדין. אז כלומר, שבעצם לכאורה, המשכן, כלומר, העולם נברא בשתי מידות, וכנגדו המשכן נעשה בשני אומנים. אז אפשר שהפרשה הזאת נפתחת בתיאור שבא להגיד לנו איך בדיוק בונים עולם. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו במידת הרחמים ובמידת הדין, אז גם כשאתה בא לבנות משכן, בית לקדושה, בית קדושה, מקום שתשרה בו השכינה, צריך שיהיה מידת הרחמים ומידת הדין. כן? וגם בבית של איש ואישה, אז צריך שיהיה מידת הרחמים ומידת הדין. כן? הנטייה הארצית ככה היא לחשוב שהאבא זה מידת הדין, ואמא מידת הרחמים, נכון? למרות שבצד הרוחני של הדברים, ואנחנו אולי ננסה היום טיפה להבין את העניין, דווקא אבא נחשב למידת הרחמים, ואמא נחשבת יותר למידת הדין. אבל בבית לכאורה זה אחרת. אנחנו בהמשך ניכנס לעניין. מכל מקום, אומר לנו הפתחי תשובה בחושן משפט, דבר מאוד מעניין, שאני רוצה על פי הכיוון הזה להציע עוד סברה נוספת, בהבנה של למה אין אוסרין שררה על הציבור פחות משניים, בייחוד שאנחנו מתחילים להבין שהתורה לא שמה את זה סתם בסיכום של אלה פקודי המשכן, אלא שכביכול התורה באה להגיד לנו, תשמעו, ככה בונים משכן. ככה בונים משכן, כן? זאת הדרך. בייחוד שהתורה גם חוזרת על זה פעמיים, משה ואיתו בעצם איתמר עם הלווים, ובצלאל ואיתו האוליאב. אז בואו נראה ביחד מקור ד', פתחי תשובה. אולי לפני זה רק מילה אחת נוספת, כשאמרנו בעצם שלפי הרבנו בחייה, השניים זה בגלל שאחד צריך להביא מידת הרחמים והשני מידת הדין, כן? אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על משה רבנו, כביכול הוא בא מידת הרחמים, ואיתו איתמר עם הלווים שהם מידת הדין. כשאנחנו מסתכלים על בצלאל, הוא כביכול יותר בצד הרוחני, עשה את כל אשר ציווה השם את משה, ציווה השם את משה, יותר בצד המשפיע מלמעלה, ואיתו אוליאב, ואצל האוליאב יותר מתארים את מה? את המעשיות שלו. חרש, חושב, רוקם, בתחלת ובארגמן, ותולדת השני ובשש, כן? מתארים את יותר את הצד הביצועי. אז כביכול יש במנהיגות כל פעם אחד שהוא יותר מביא את החזון, את הראייה הרוחנית, ואחד שהוא יותר האיש מעשה. דוגמה, עזרה ונחמיה. נכון? עזרה היה כאילו כביכול הכהן של הגאולה, ונחמיה היה האיש ביצוע. אותו דבר, מעניין שהרב הרצוג בזמנו, כשהוא הספיד את הרב קוק, אז הוא אמר על הרב קוק שהוא היה עזרה, אבל לא היה לו נחמיה. כביכול שהוא היה עזרה, הכוונה הוא היה משפיע, כן? עזרה, אבל לא היה לו נחמיה, לא היה לו איש ביצוע לרב קוק, כן? אז כל אופן אנחנו רואים, שהמודל מנהיגות הזה, שהוא בעצם מודל של בניית המשכן, הוא נמצא כמודל שכביכול ככה בונים משכן, ככה בונים בית, והצד הזה של י' כבב כבאדנות, פה מקבל כביכול מידת רחמים, מידה של השפע, ומידת הדין, כביכול מידת הביצוע והורדת הדברים לביצוע המעשי שמצמצם את השפע הזה. טוב, עכשיו תראו איתי יחד מקור ד', פתחי תשובה, חושן משפט, סימן זין, וסעיף קטן י' ח'. אומר הפתחי תשובה, בספר ברכי יוסף, שזה אחידה, שם הוא מביא בעצם מהחינוך, כן? הבאתי את זה מהפתחי תשובה, למרות שהמקור של הסברה הזאת, האמירה הזאת, היא בכלל בספר החינוך. הבאתי את זה מהברכי יוסף ומהפתחי תשובה, כדי להראות שבעצם הוא מביא את זה כהלכה בשולחן ערוך, הוא לא מביא את זה רק כאילו אמירה בספר החינוך, אז תגיד, אני יודע, זה כזאתי, אתה יודע, ספר חינוך ילדים, כן? חינוך או למבוגרים, לא משנה, אבל ספר החינוך. אבל אם זה מובא בפתחי תשובה, כי בכל הפתחי תשובה, בשם הברכי יוסף שזה אחידה, בשם החינוך, זה כבר רציני, כבר התייחסות, מה זה רציני? זה כאילו משהו להלכה גם. אז תראה, רציני גם בחינוך, אבל להלכה. אז מה הוא כותב? הוא אומר ככה, בספר ברכי יוסף, אין למנות שני אנשים במינוי, כלומר לתפקיד, לא, אסור למנות, לא טוב למנות שני אנשים לתפקיד, והם רחוקים בטבעם והנהגתם, כלומר אופי שונה לגמרי, שאף בבעלי חיים, חיות, הקפידה התורה משום צער בעלי חיים, לא תחרוש וכו'. מה המקור? הרב החינוך מצווה תף קוף נון, מי שרוצה יכול לראות בפנים בחינוך. אז בכל אופן, מה הוא אומר ככה? למה לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו? כי טבעם שונה, הם בקצב שונה. אם אתה חורש בהם יחד, אחד יותר מהר, אחד יותר לאט, אחד זה, הם סובלים. אותו דבר אם אתה ממנה שני אנשים לתפקיד, והטבע שלהם הפוך. אחד מהם הוא כזה אדם מאוד מנומס, מאוד מחושב, והשני קצת יותר, לא יודע מה, אז זה לא מתחבר, ואז בעצם זה צער בעלי חיים. אם יש צער בעלי חיים בחיות, בטח שיש צער בעלי חיים בבני אדם. זה הפתחי תשובה. אז פה אנחנו רואים שכשאתה ממנה שניים, זה לא פשוט. זה מצריך המון סבלנות. המון סבלנות. עכשיו, אם מדובר בסתם בני אדם, אז כשמדובר באומנים, כל אומן וההשראה שלו, והרעיון שנולד אצלו, והוא מתאהב ברעיון שלו, ומה פירוש? זה רעיון כזה נפלא, זה הכי טוב, זה... ופתאום בא האומן השני ומוציא לו את כל האוויר מהמפרשים, מה, זה קל? זה קל, תגידו. שני אומנים, כל אחד עם האומנות, עם הראייה, עם התפיסה, עם הזה, עם ה... כן? ואז פתאום מה קורה? עם כל האומנות הזאת, יש לו פתאום עוד מישהו שהוא צריך להתחשב בדעתו גם. כשבאים לבנות משכן, שרוצים לבנות בית, אז רבותיי, יש שני אומנים שם, הבעל והאישה, הוא רואה ככה, היא רואה אחרת, הוא בטוח שזה הכי טוב, היא בטוחה שזה הכי טוב, כן? כביכול שני אומנים. אתה בא לבנות בית, כל אחד עם הפואטיקה שלו, אתה צריך עכשיו המון סבלנות, המון המון סבלנות, ועם סבלנות בונים בית. זה הדבר המיוחד, שעם סבלנות בונים בית. יגיד מישהו, תשמע, זה נורא נחמד, בסדר, הכרזנו על חודש האישה, אז אתה עכשיו בשיעור שמדבר על בית וזה, כל הכבוד, אבל זה לא רציני, זה לא רציני, רבותיי, תראו איתי ביחד, מקור ה', בראשית פרק ממתת, אומר יעקב אבינו לראובן, ראובן בחורי אתה, יתר שאת ויתר אז. יתר שאת זה כהנים שנושאים כפיהם. היית צריך לקבל את חלק הבכורה יתר על כל שאר האחים בנשיאת כפיים. ויתר אז זה המלכות, עוד של המלוכה. היית צריך לקבל על פני אחיך את חלק המלוכה, גם כתר כהונה, גם כתר מלכות, היה צריך להיות שלך, ראובן. כי אתה היית צריך להיות גם הכהנים וגם המלכים. אתם יודעים מה זה? איזה גדלות, איזה גדולה ציפתה לו? ולמה הוא הפסיד את זה? פחז כמיים? אל תותר, לא תקבל את היתרה הזאת, את היתירות הזאת, לא תקבל את המעלה הזאת, לא של הכהונה ולא של המלכות, ואפילו את הבכורה, הפסוק בדברי הימים אומר שהעבירו אותה ליוסף. אז ראובן מפסיד, רבותיי, את הכהונה בעם ישראל, את המלוכה בעם ישראל, על מה? על פחז כמיים, לא הייתה לו סבלנות. זה לא דבר צדדי. מה כל כך מרכזי בסבלנות הזאת? מה עשית העניין? עכשיו תראו גם עוד דבר, שבכלל כל גואל שבא לגאול את עם ישראל צריך סבלנות. תראו איתי יחד במקור ה' בסוף שמה, סוף השורה שמות פרק ה', בסיפור של משה רבנו, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. כלומר, כשאתה בא לעשות גאולה, זה לא הולך ככה, טיק טק בום טרח, נגמר הסיפור. כל כך הרבה אנשים רצו לעשות גאולה, הגיעו לשלב הזה שפתאום צריך סבלנות, זה לא עובד, הלכו, עזבו, שלום, לא רוצים להמשיך. יש מאמר יפהפה של הרב קוק, מופיע במאמרי ראייה, שהוא מדבר על, הבאנו את זה באחד השיעורים בעבר כבר, שמדבר על כאלה כאילו קבוצה שחופרת באדמה למצוא מים, ואיך אנשים נושרים בדרך, ואז בסוף פתאום יש זרזיף מים, כולם מתלהבים, אחר כך מתברר שהמים האלה עדיין מלוכלכים, אז עוד אנשים נושרים, ועוד זה, וכביכול הוא מתאר את ההתמדה הנדרשת. ובעצם זה, לקרוא לזה, מה המילה? סבלנות. צריך סבלנות. סבלנות זה הנכונות לסבול ולהמשיך ולהכיל, לא להכיל במובן של להשלים ולוותר, אלא במובן של להכיל את הכאב ואת הצורך להתמודד הלאה. צריך סבלנות. אבל אנחנו רוצים להבין מה כל כך, מה העניין בסבלנות. אז בואו נראה, לאט לאט. אומר הרב קוק, אומר הרב קוק במקור ו', קובץ א', פסקה ת' קוף ד'. זה מופיע גם בספר על האמונה, שהוציא הרב גורביץ' כמדומני, אחד מתלמידיו של הרב קוק, אבל הספר יותר זמין זה 8 קבצים היום, אז קובץ א', ת' קוף ד'. אומר אורות האמונה, זה מופיע גם באורות האמונה, ופה, קובץ א', ת' קוף ד'. אומר הרב, האמונה היא שירת העולם העליונה. כלומר, בעצם האמונה, זה לא פה למטה, זה מתחיל מהשירה הפנימית, הנשמתית קודם כל של העולם. מקום שמשתחרר מהגבולות. הצד השירי, הפנימי. האמונה היא שירת העולם העליונה. ומקורה הוא, הטבע האלוקי שבעומק הנשמה, ובטבע האלוקי הזה ממילא, העונג של ההסתכלות הפנימית של עושר אין סוף. שכביכול הנשמה היא כאילו, מה שנקרא, משתכשכת לה במים של האין סוף שמאיר לתוכה ומזרים חיות לתוכה. התורה הקצובה, התורה של המצוות, שהכל כזה מותר, אסור, הלכות וככה, היא בנויה על פי המסקנה של שירת קודש זו. כלומר, שירת הקודש שהיא מתרוממת ומתחברת אל האין סוף, שהיא בעצם במרחבים ובהתפשטות, היא כאילו מצמצמת את עצמה לתוך הקבוצות טלטלים השחורות, כן, הקצובות, התקציביות, המצומצמות של מצוות והלכות התורה. אז לכן התורה הקצובה היא בנויה על פי המסקנה של שירת קודש עליונה זו בתקציבתה המעשית. מלאי הוד השירה, אנשים שהם מאוד שיריים, מאוד רוחניים, מאוד נשמתיים, מלאי הוד השירה, הם מצטערים לפעמים מדקדוק המעשי והגבלותיו. קשה להם עם זה שפתאום כל השיריות הזאת יורדת פתאום מחיצה בזמן התפילה בין גברים לנשים, נכנסת שבת, אסור להדליק את האור, יורד לכל מיני דברים מצומצמים כאלה, מותר, אסור, וזה קשה להם כי הם נורא שיריים, ואז הם מצטערים לפעמים מדקדוק המעשי והגבלותיו, ומכל מקום. מתוך שהם יודעים שהעולם בשיעורים הוא עומד, מתוך שהם יודעים שהעולם הזה הוא עולם של שיעורים, של הכל כל העולם הזה הוא סופיות מוגבלת, כל דבר בא בזמן, במימדים של מקום וזמן וקצבה וכו' וכו'. אז ממילא הם מבינים, כן? וגם המאור השירי, כביכול השירי המתפשט, הוא צריך להתבסס על פי כלים קצובים. אין ברירה, אתה רוצה להוריד אור אינסוף לארץ, אתה צריך לצמצם אותו לתוך זמן, מקום וכו'. אז הם מקבלים באהבה וממשיכים אור אהבה ושירה במשפטים הקצובים, מכניסים שיריות לתוך ההלכות המוגבלות. ועל ידי סבלנות זו, שהם סובלים את מה, עכשיו שימו לב מה זה סבלנות רבותיי, כי פה קיבלנו עומק מדהים מה זה סבלנות. הרי אלה שבאו ורצו לעשות גאולה ונשברו צ'יק צ'ק, ראו, לא הולך מהר, ברחו. מה העניין? מאיפה זה? למה? מה הבעיה? ניסיתם פעם להכניס פיל לתוך חור קטן של מחט? זה קשה קצת, לא? זה קצת קשה, נכון? אז להכניס אין סוף לתוך מציאות ארצית? זה קשה לאין ארוך מלהכניס פיל לתוך מחט, זה קצוב, זה קצוב, פה זה אין סוף לתוך כל כך דבר קטן חוד של מחט, איך? לכן צריך סבלנות. זאת הסיבה שבאופן מובנה העולם הזה, הגאולה שלו, הכהונה, המלכות שראובן הפסיד, כל אלה דורשים סבלנות. מי שאין לו, כמו הפתגם שהיו אומרים פעם, מי שאין לו סבלנות שיזרוק את עצמו לים, ככה היו אומרים, כן? מי שאין לו סבלנות שיזרוק את עצמו לים, כן? העולם הזה באופן מובנה דורש סבלנות, כי אתה לא, להוריד אין סוף לתוך מציאות כל כך קטנה, אומר הרב קוק, צריך סבלנות. ממשיך הרב ואומר, ועל ידי סבלנות זו הם עולים והעולם מתעלה עמם, זה שיש להם סבלנות, למרות שהם טיפוסים שיריים, להוריד את האור לתוך הקצובות ההלכתיות, המצומצמות, זה, הם גורמים להתעלות העולם. הפזיזים, אלה שהם פזיזים, אין להם סבלנות. יאללה, יאללה, מהר, מהר, כן, פחס כמיים, שנשמתם בוסר היא, הוא לא סתם אומר את זה, הוא רומז לזה שרובן היה פחס כמיים, בגלל שהוא בעצם יצא ממה שיעקב חשב בכלל על רחל. כביכול יצא, כביכול קודם זמנו. הוא כאילו יוצא ממשהו שלא התבשל. אז כביכול מזה יצא לו המידה הזאת של הפחז כמיים. בכל אופן, אז הפזיזים שנשמתם בוסר היא, אינם יכולים לסבול את התקציב, את ההקצבה הזאת, הצמצום. והם מלאים מרידות. מה אתה צריך פתאום להכניס? זה סיפור של ה... טוב, אני קצת מחמיא לרפורמים, כן? אבל אם אנחנו רוצים להחמיא להם, אז זאת המחמאה שאפשר לתת להם, כן? כאילו אין להם כוח לסבול את העובדה שאור האינסוף השירי, הפיוטי, הנפלא, האוהב, ההרמוני, המתוק וכו' וכו', יורד בעולם הזה דרך גבולות, דרך צמצומים. להם אין כוח לסבול את זה. אז זה בעצם מלאים מרידות, אבל בתוך המרידה, כן, אז הרב לא דיבר על הרפורמים, הרב דיבר פה על הציונות החילונית, כן? אבל בתוך המרידה, נועם השם חי. למה נועם השם חי? כי בעצם למה הוא מורד? רפורמי הגזמתי, אני לא יודע אם זה הסיפור שלהם, אני לא מספיק מכיר, אבל המרידה של הציונות החילונית, בעצם למה הם מורדים האנשים האלה? כי הם רוצים את הגאולה כאן, עכשיו, עם האור, עם הפיוטיות, בלי צורך להיכנס לגבולות של מותר ואסור וקצובות, אין להם זמן בשביל זה. הם מאוד רוצים את הנעימות הנשמתית, אבל הם לא רוצים לקחת אותה עם הגבוליות והצורך להתאמץ, להכניס את הדברים בסבלנות לתוך פרטים קטנים. אז הוא אומר, המרידה הזאת בתוכה יש נועם השם, כי בעצם איפה זה בא? מרצון לנשמתיות, שאין סבלנות להוריד אותה למציאות הארצית הקטנה. ואורו של משיח כשיגלה, כי אז משיח יראה, מה זה אורו של משיח? אורו של משיח זה להראות איך כל הפרטים הקטנים הם בעצם נשמתיים. איך אור השם מאיר בכל דבר, גם בחומר, גם בעבודה, פרנסה, כלכלה, ביטחון, מדינה, חברה, הכל. אז אורו של משיח כשיגלה, ירפא את המשובות כולן, ושבו ליבות בנים אל אבות. אותם בנים, נערים, שאין להם זמן לחכות, נדב ואביהו, כן, ככה, אין להם זמן, עכשיו הם רוצים כתורת, עכשיו הרגשות, רוחניות, מותר, אסור, אין להם זמן בשביל זה, אז ישוב לב בנים אל אבות, אל ההלכה הזקנה המיושבת, ובנייך בונייך יהיו, כי יהיו לימודי השם שבחוכמה יסד ארץ, שבחוכמה של האינסוף יסד את הארץ המצומצמת, ואתה לא יכול ללכת לארץ המצומצמת, ולשבור את גבוליה ולחשוב שאתה תביא את הדברים ככה בלי הלכות, בלי מה השם ציווה, העיקר הרגשות ויאללה ונשתולל ויהיה בסדר. זה לא עובד ככה, לא עובד. מי שרוצה להגיע להוריד את אור האין סוף לתוך המציאות הארצית, צריך להתחשב בגבוליות של המציאות הארצית ולהוריד את האור לתוך הקצובות ההלכתיות. אז זה בעצם הבנה מה זה סבלנות. ועכשיו אנחנו מבינים שסבלנות זה בעצם המידה המרכזית בהורדת האור מן האין סוף אל המציאות הסופית הארצית. צריך המון 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 סבלנות. ואכן נאמר בתהילים קט"ז, מקור זין אצלנו, תהילים קט"ז, הפסוק אומר, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. והיה אומר הרב צבי יהודה, אם אני מדבר מתוך אמונה, האמנתי כי אדבר. אם אני בא מתוך אמונה, מתוך חיבור אל האינסוף, מתוך אמונה שיודעת להיות סבלנית, אז האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. מה זה עניתי? כמו שאירע כסותה ועונתה לא יגרע. עונה, מה זה? זה לשון של המתנה, ציפייה. כן? אז כביכול, אני עניתי מאוד, מה פירוש? אני מאוד סבלן. יש לי סבלנות. אני יודע שהדברים בנויים על תהליכים שלפעמים לוקחים שנים, אז אני מנסה לזרז גאולה, אבל אני גם מתמלא בסבלנות. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, יש לי סבלנות של עונה. אני אמרתי בחופזי, יאללה, אין לי סבלנות, עכשיו, הרגע, עכשיו, נאו, כן? עכשיו, לא, אין לי זה, כל האדם כוזב. זה כזב, זה לא אמונה. ומאוד מעניין שבאסתר רבה יוד, מה שלמדנו, הזכרנו כבר את המדרש פעם קודמת כמדומני, רבי חייא רבה ורבי שמעון בן חלף תאבו מהלכין בחדה בהדה בקעתה דארבל, וחזון את הילת השחר שבקעה את תורה, אמר לו, כך הוא פה הלשון, הוא גדולתן של ישראל, בתחילה כמעה כל מה שהולך הוא גדול ורבה והולך. כלומר, שימו לב, בעצם הילד השחר, שבקע אורה, ואיך הגאולה הולכת? כמעה, נכון? כמעה. אז הכמעה הזה, זה בעצם מה זה? זה סבלנות. וזאת הילד השחר. עכשיו שימו לב שלכאורה את הסבלנות מייחסים פה דווקא לכוח הנשי, נכון? כי זה על אסתר, וזה הילת השחר שבקע אורה, והיא באה כמעה. ובאמת גם אסתר, אפשר לראות בהתנהגות שלה, תראו איתי במקור זין שורה שלישית, שהיא עושה את המשתה הראשון, אז באסתר פרק ה' פסוק ח', יבוא המלך ואמן אל המשתה אשר זה, ומחר אעשה כדבר המלך. שמים לב? כלומר, מה שנקרא, היא עובדת בסבלנות. היא לא ממהרת לשום מקום, כאילו, יש לה משימה, אבל היא עובדת בסבלנות. היא לא, יאללה, פחס כמיים, לא, מחר אעשה כדבר המלך. הילת השחר שבקע אורה, כמעה. אז לכאורה פה נשמע שהסבלנות היא נשית. אבל, עכשיו שימו לב, כי אנחנו הולכים לדבר עכשיו נשית, גברית, אבל אנחנו גם כמובן מדברים לא רק פה בעולם, אלא במובן של הבחינה הנשית, הבחינה הגברית. אבל תכף הדברים יקבלו קצת עמקות יותר, ולכן אני כבר מקדים לומר את זה עכשיו. אז בואו נראה ביחד, במקור ח', פסקה נוספת ברב קוק, קובץ ז', פסקה פי ג', שבה הרב מדבר מאיפה באה הקנאות, ומאיפה באה הסבלנות. ופתאום אנחנו לא נבין איך בכלל מייחסים את הסבלנות דווקא לצד היותר נשי, כביכול לאסתר ואיילת השחר וכמעה. למה דווקא לצד הנשי יותר מיוחסת פה הסבלנות? זה לא מובן. בואו, למה לא מובן? בואו נראה. אומר הרב קוק, קובץ זין, פסקה פי ג', מקור ח' אצלנו. אומר הרב, האמוניות יש בה, באמונה, באמוניות, יש בה תוכן של טבע, ותוכן של הכרה והשכלה. כלומר, באמונה, באמוניות, יש מצד אחד טבעיות של האמונה, ומצד שני יש הכרה, השכלה, לימוד. הלאה. מצד התוכן הטבעי של מצד התוכן הטבעי של האמונה, כלומר זרימה טבעית, נשמתית, היא מלאה גבורה ואש משולהבת, ואינה יכולה לסבול שום דבר המנגדה. אנשים שהאמונה שלהם היא טבעית, היא זורמת יותר, היא פנימית, נשמתית, לא יכולים לסבול, הם כמו גבורה של אש משולהבת שאינה יכולה לסבול שום דבר שמתנגד לה. ולא דווקא דבר המנגד את כל מהותיותה אינה יכולה לסבול, לא רק משהו שמתנגד לגמרי לאמונה, כי אם גם דבר שהוא מנגד את שבילה הפרטי ואת סגנונה המיוחד. על כן לא יוכלו אמונות מיוחדות, אמונות שיש להם דרך משלהם, לדור בכפיפה אחת או להתערב זה בזה, אם לא שיצמח מזה הזק טבעי עצמי לכולן. אמונות לא יכולות לחיות יחד. לא יכולות. וכל מה שהאמונה היא יותר אדירה, יותר בריאה, יותר חשובה וענקית, יגדל כוח הטבע שלה. ותגדל מאוד קנאתה וקפידת הטהרה שלה. אומר הרב, ברגע שאתה מדבר על אמונה בזרימה הטבעית שלה, ואם מדובר באמונה גדולה, אז היא כמו אש, היא צד הגבורה, היא צד הדין. אין לה נכונות להתפשר עם אמונות אחרות, כן? עכשיו, היא מוכנה לקבל אמונות אחרות, אבל בבית אחר, לא בבית הזה, כן? כן, לא, אין לה בעיה, עוד אמונה בסדר, אבל שמה, למה כאן? פה יש אמונה אחת. בבית הוא יכולה להיות אמונה אחרת, איך אומרים, מעיין את הסבתא שלה. אבל אצלה בבית, גבורה, אש, אמונה אחת. לעומת זאת באמונה, יש צד נוסף. מה הצד השני? אמנם, מצד התוכן ההיכרי של האמונה, בצד השכלי של האמונה, המתבונן בצורה קצת יותר קרירה, מה זה קרירה? כלומר, לא בזרימה הטבעית רק, אלא במבט מנתח, מבט שכלי, בצד העיקרי של האמונה, מלאה היא רוחב דעת, ומאותרה היא על ידי זה ברוב חסד וסבלנות גדולה. יודעת היא בהכרתה, כשאתה מדבר על אמונה בצד ההכרה, שהרוח הפנימי של ההריגה האלוקית וההשלמה העליונה שהיא שואפת אליה, האמונה היותר שכלית, היא כל כך עשירה בגוונים עד שהיא יכולה להתלבש בלבושים שונים מאוד וגם בתיאורים הפכיים, ממש בשתי כיוונים שנראים הפוכים לגמרי, והיא מתעלה על ידי זה על כל סתירה ומתרוממת מעל כל ניגוד. כלומר, צד ההכרה יודע להבין הגם שהאמונה היא מבולבלת, אבל בכל זאת יש בה משהו שמסתתר שם, כפי שתרף נראה את זה ברב עצמו, כן, בפסקה הבאה, שהוא יכול להופיע בצורה הפוכה, מבולבלת, אבל בכל זאת יש שם איזושהי נקודה וכו'. זה מה שנקרא הרב קוק, שבא במבט ההכרתי של האמונה, מתוך הכרה עמוקה, אדירה של האמונה, ואז הוא היה יכול להבין כל מיני זרמים שלכאורה, לא רק לכאורה, היו מנוגדים ליהדות, אבל הוא יכל להילחם נגדם ולהיאבק בהם בצורה הרבה יותר סבלנית, משום שהוא ידע להבין שיש שם משהו שמסתתר. תכף נראה את זה בפסקה הבאה, אני כבר כאילו מלמד אתכם את המקור הבא. בואו רגע אחד נסיים את הפסקה הזאת. אז אומר לנו הרב, זורמים תמיד אלה שני הפלגים. שני שטפי הקודש, של חסד וגבורה, מידת הדין, זה האמונה הטבעית, הקנאית יותר, ומידת הרחמים, הצד השכלי יותר. וכשהאמונה מתרוממת לרום מקורה, לצורתה העליונה, שמשם מקור חייה, ושיפת פרנסת קיומה והרתה, מאור תורה העליונה, כבכל שהאמונה עולה בקיצור לפנימיות התורה, מידת הגבורה מתמזגת, מלשון שהיא מתמתקת, נהיית מזוגה יותר, לא כמו לשים מים קצת בתוך גביע של יין, והכללות מתאחדת עם הדייקנות ברוב טהרה והערה גדולה. טוב, אז את זה נשאיר לסוף, להמשך, כי אנחנו עדיין צריכים להבין את האמירה שהוא אמר פה. בעצם הרב אומר לנו, דעו לכם שהאמונה בצד הטבעי יותר, הזורם שלה יותר, היא קנאית, היא גבורה, היא אש, ובצד היותר שכלי שלה, ההכרה השכלית, יש לה יותר סבלנות. במילים אחרות, אפשר להגיד שבצד ה, עכשיו שימו לב עוד פעם, זה לא גבר או אישה, אלא צדדים במובן של בחינה. כלומר, בבחינה יותר נשית של האמונה, של הבינה יתרה, של הנשמתיות, של הזרימה הטבעית, בצדדים האלה יש יותר גבורה, יש יותר אש. כביכול קנאות, כן? ולעומת זאת, שמירה על הבית, לעומת זאת, בצד היותר גברי של האמונה, בצד היותר שכלי, המנתח יותר, עקר יותר, פחות זרימה טבעית, רגשית, נשמתית, אלא יותר מסתכל על דברים בצורה שכלית, הכרתית, שם יש יותר מבט של סבלנות. אז תגידו לי בבקשה, לפי זה, הבחינה של הסבלנות היא לכאורה בחינה יותר נשית, אמרנו קודם, ועכשיו, לפי מה שאנחנו לומדים, הבחינה של הסבלנות היא יותר בבחינה גברית, הכרתית יותר, שכלית יותר, מנתחת דברים בצורה קרה יותר. לכאורה אנחנו קצת לא מסתדרים. ועכשיו גם יוצא בכלל שמידת הרחמים זה הצד השכלי יותר, שהוא יותר סבלן, וזה כביכול הצד הגברי יותר. ולעומת זאת, מידת הדין, שזה השכינה הקדושה, אז זה כביכול יותר בצד הטבעי, הזורם, הגבורתי, השלהבת, וזה לכאורה הצד היותר נקבי בסיפור. אבל כשאתה מסתכל פה למטה, אתה לא בדיוק, הרבה פעמים אתה רואה דווקא, אני לא יודע להעריך את זה מדעית, אבל אני לא הייתי אומר שבאופן מובהק גברים יותר סבלניים מנשים, אני הייתי אומר דווקא הפוך, וגם לא באופן מובהק גברים יותר רחמנים מנשים, אני הייתי אומר הפוך גם כן, גם על זה. אז יש פה איזשהו משהו קצת יותר עמוק שצריך להבין אותו. אז בואו רגע אחד נתקדם, קודם כל בואו נבין ונקבל על הדרך, דבר ענק, איך אנחנו יכולים להיות סבלניים כלפי כל מיני תופעות שאתה יכול להשתגע מהן, כן? כאילו, הפוכות לגמרי, מנוגדות ליהדות, ומה עושים עכשיו? איך אני יכול להיות סבלן מול דבר כזה, כן? אז במידות הראייה, מקור ת', מידות הראייה, סבלנות, מידת הסבלנות, אומר הרב, הסבלנות בדעות, הסבלנות בדעות, כשהיא באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, כלומר, זה לא סבלנות שנובעת מזה שבעצם לא ממש אכפת לך אם ההלכה תישמר או לא. יש אנשים שהם נורא סובלניים, אתם יודעים, הם כאילו מוכיחים אותנו. למה אתם לא סובלניים? הם נורא סובלניים. לא אכפת להם ניסויים של גבר עם גבר, לא אכפת להם חילולי שבת, לא אכפת להם איך התנהגו בכותל, הם סובלניים לאללה. מה זה סובלניים? פשוט אנשים גדולים. אבל האמת זה לא סובלנות, זה חוסר אכפתיות. מעניין את הסבתא שלו, מה הם עושים בבית שלהם ומה קורה בפה. פשוט זה לא סבלנות, זה לא סבלנות. כן? אז בכל אופן אומר הרב, אם הסבלנות בדעות, כשהיא באה מלב טהור, מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, אינה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש שבתוכן האמונה הפשוטה, מקור עושר החיים כולם. הרי מישהו יגיד סבלנות? אדם שיש לו אמונה פשוטה, שהיא ככה עם רגשי קודש, ואתה פתאום אומר לו תהיה סבלן, אתה מקרר אותו. אומר הרב, לא, 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 זה לא מקרר. למה זה לא מקרר? אומר הרב, כי אם להרחיב, הסבלנות באה להרחיב ולהגדיל את יסוד ההתלהבות המקודשת לשמיים. להפך, הסבלנות תגדל, סליחה, ההתלהבות הקודשית תגבר מתוך הסבלנות, אבל לכאורה סבלנות זה כאילו פשרנות, ואתה מדבר איתי על סבלנות ובלי להיות פשרן, איך? אומר הרב, הסבלנות חמושה היא באמונה רבה מאוד. רבה אמונתך, אמונה רבה שיודעת לראות את אור השם בכל פרטי המציאות הרבים. ועל כן, אומר הרב, עד שהיא מכרת שאי אפשר כלל שתתרוקן הנשמה מכל אור קודש. לא יכול להיות שנשמה של יהודי מרוקנת לגמרי, כן? אם הוא לא ישתמד חס ושלום. כי חיי אלוקים חיים ממלאים את כל החיים. ועל כן, גם במקום שמתגלים המעשים בהירוס, ובמקום שמתבלטות הדעות בכחש, דעות מבוטאות שהן בעצם יוצאות נגד יהדות, באות להרוס יהדות, מכחישות את האמונה. אומר הרב, יש בהכרח בתוך הלב ובמעמק הנשמה של אותו יהודי, אור חיים של קודש, תמיר, שמסתתר שם, שהוא מתגלה בצדדים הטובים שאנו מוצאים בפנים רבות, גם אצל הסדרות החרבות שלנו, נגועי הכפירה ואחולי הספקנות. אומר הרב, תדע לך, כשבא מולך אחד כזה, אתה צריך לדעת שמאחורי כל הכפירה שלו, מסתתר שם איזה אור קדוש. יש פה איזה משהו טוב, משהו גדול וטוב, שמסתתר מאחורי כל הלבושים הלא מוצלחים האלה. ומתוך הידיעה והאמונה הגדולה והקדושה הזאת, באה הסבלנות להקיף בחוט של חסד את הכל. כלומר, שימו לב, מה אומר הרב? וזה עצה אדירה, אדירה לחיים. כש כשאתה בא מול בן אדם, שאתה רואה מה הוא עושה, או איך הוא מדבר, ומה הדעות שלו, ואתה מרגיש, איך אומרים החבר'ה, שמישהו הולך להתפוצץ עוד רגע, כן? מה עושים? מאיפה מביאים סבלנות? אומר הרב, מביאים את הסבלנות מההבנה שיש גם מאחורי הדברים הכי הפוכים, מסתתר שם איזה נקודה קדושה. מסתתר שם איזה משהו, שאולי כרגע אני לא יודע למצוא אותה. אבל משהו טוב מסתתר שם מאחורה. ואז בעצם הוא אומר ככה, שגם מאחורי אותם נגועי כפירה, אכולי ספקנות, הוא אומר, משהו טוב מסתתר. ניתן דוגמה על הנושא של הכפירה. לדוגמה, כשבאו אותם אלה, שבאו כביכול לבנות הארץ, והם באו עם כפירה, עם עזיבת התורה. אז אומר לנו הרב, אתה יודע מה היה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם היה למחוק את צורות יראת שמיים של הגלות. כלומר, תבין עד הסוף, יראת שמיים שלא הייתה יראת שמיים. מה פירוש? במהלך הגלות, כיוון שלא היה השראת שכינה, ולא היה רוח הקודש, ולא נבואה, לאט לאט הלבבות נסגרו, נסגרו, נסגרו. מה נשאר מהיהדות? מה שנקרא, יש מלך בשמיים. אתה תזהר ממנו, כי אתה יודע, מה זה? מסוכן מאוד. מסוכן להסתבך איתו, כן? ואז ממילא, במקום יראת שמיים, נוצרה יראה מאיזה ישות מפחידה שהיא מרביצנית רצינית ולא כדאי לך להסתבך איתה, כן? עכשיו, יראת שמיים של הפחדים הזאת זה לא יראת שמיים בכלל. כי יש יראת העונש, בסדר, יראת העונש, יש הקדוש ברוך הוא, הוא גדול וזה, ואתה גם ירא אותו. אבל יש לא יראת עונש, יש פחד, סתם פחד מאיזה אדון קשה, מרביצן כזה שהאמת היא שאתה לא סובל אותו, אבל אין ברירה, מה אפשר לעשות? לא רוצה להסתבך איתו. אז כביכול באה הכפירה ומסלקת את הפחד הזה. דבר נוסף שהיא סילקה, זה כל דיבורי האמונה השטחיים. אנשים שבאו עם דיבורים על אמונה בלי ללמוד אמונה, ולמעשה חטאו בהגשמת האלוה. אני זוכר עוד לפני 30 שנה, אפילו בתוך הישיבות האלה שכביכול התחילו ללכת בדרכו של הרב קוק, היו אנשים שהיו באים עם כל מיני הסברות, ואני הייתי בהלם, הבן אדם היה בא לי עם הסברה אמונית, שהיא ממש הגשמת האלוה. הבאה הכפירה ואומרת לו, את האמונה הזאת אני לא מקבלת. אנשים חושבים שהוא כופר, אבל למעשה מה קרה פה? הוא בסך הכל חתה חתיכה לא אמונית, לא טובה מהאמונה, הוא ניקה את האמונה ותיהר אותה. אבל גם הוא בטוח שהוא כופר, והוא מתחיל לעזוב מצוות, והשם יעזור. אז אומר הרב, למרות שאנחנו נלחמים בכפירה, והיא תופעה נוראה ואיומה, ואנחנו נאבקים נגדה, אבל אנחנו צריכים לדעת ולהיות סבלנים כלפי הכפירה שאנחנו נאבקים בה, ונלחמים נגדה, לדעת שבכל זאת, למרות כל העובדה שצריך לצאת נגדה ולזרוק אותה עם כל ההריסות שהיא עשתה וכל עזיבת הדת שהיא גרמה וכל העיכובי גאולה שהיא גרמה, למרות שאנחנו נלחמים נגדה, אנחנו עושים את זה עם סבלנות. למה עם סבלנות? כי אנחנו יודעים שיש עצת השם גם בכפירה. יש עצת השם גם בציונות החילונית. יש עצת השם בכל המהלכים, גם אלה שנראים לנו הפוכים לגמרי, ואנחנו נלחמים נגדם ונאבקים לסלק אותם מפה, לרפא את עם ישראל מהתופעות האלה, ואנחנו נאבקים בכל הכוח, אבל עם סבלנות. למה עם סבלנות? למה לא מאבדים את הצפון? כי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להילחם לנקות התופעה, אבל התופעה בכל זאת, אחרי כל הרוע שלה, משהו טוב מסתתר אי שם מאחוריה. טיפה הערכתי למי שלא היה איתנו יותר מדי בשיעורים, וזה חדש לו לגמרי, אבל בכל מי ששומע את השיעורים קבוע, אז הסוד הזה לא אמור להיות חדש לו, כן? אבל בכל אופן, בוא נמשיך הלאה. עכשיו בעצם למדנו לדעת שלכאורה הסבלנות היא בכלל מבט שכלי רחב. אז זה מבט יותר גברי. ואנחנו שומעים על הילד השחר, שהיא עולה כמעה כמעה, ועל אסתר, שהיא הילד השחר, וזה נשמע כאילו זה איזשהו יסוד נשי. אז אנחנו רוצים להבין איך בנויה הסבלנות, לא בשביל אם זה גברי או נשי, זה לא הנושא שלנו, אלא כדי שאנחנו נבין לעומק מה העניין, ואז נוכל, הן גברים והן נשים, לסגל לעצמנו את הסבלנות הזאת. אז בואו נראה ביחד, בזריזות קצת, במקור י', אורות התחייה, פרק ד', אומר הרב, הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. מי שמתעסק עם ציבור, ובכלל ציבור כציבור, צריך סבלנות. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. צריך סבלנות, עם ציבור צריך סבלנות. אין, דברים לא זזים, שנייה אחת, שלום, כולם הבינו, בוא נמשיך הלאה. ציבור צריך המון סבלנות. אומר הרב, מידת החסד והענווה צריך חסד בשביל סבלנות לציבור, וצריך ענווה גם. הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. שימו לב. שמתם לב? ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. כלומר, אם אתה תבוא עם דינים, אתה תתחיל לנסות לקסח, אז הציבור יזרוק אותך, לא רוצים אותך. אתה צריך למתק את... אז מה? אז נוותר על הדינים. אתה יודע, אני רפורמים, נבוא. כל בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו איתכם. נשתלב, נשתלב בנוף. נלך להצגות בקאמרי, זה, אנחנו נשתלב בנוף, אנחנו חלק מהציבור, לא? גם זה לא טוב, כי אתה בעצם מה עשית? זה לא סובלנות, זה אתה איבדת את הדרך יחד איתם ביחד, אז מה? אז לכן הפתרון הוא לא לוותר על הדינים, אלא למתק את הדינים. כלומר, קח את הראייה הביקורתית שלך, שרואה את הבעיות, ומתק אותה עם חסד, עם הסתכלות והבנה שזה יהודים קדושים והם מבולבלים ויש אור השם, וכשאור השם יורד לארץ זה מסובך, כי אור אין סוף בא לרדת לתוך קצובות מצומצמות, ארציות. תכניס סבלנות, תכניס, ואז החסד שאתה מכניס, שממתק את הדין, כן, היא מאפשרת לנו בעצם לקבל את הסבלנות. אומר הרב, צריכה היא הסבלנות הזאת לטיפוחה, למידת חסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותחופה. כלומר, ככל שאתה נכנס להבנות הרוחניות הפנימיות, אז אתה מקבל את המבט המתפשט יותר, האינסוף יותר, המבט הרחב יותר. המבט הרחב הזה יורד לתוך ההתמודדות הדינית שלך עם המציאות הארצית המצומצמת, הביקורתית, והשילוב הזה מייצר דין ממותק. עכשיו אתה יכול לעבוד עם הציבור בסבלנות רבה, כי סבלנות עוד פעם היא לא לזרוק את הדין לפח, היא למתק את הדין, זה הבדל עצום. בואו נראה עוד פסקה אחת לפני שנסביר את העניין. אורות התורה, פרק י' פסקת תתוו. אומר הרב קוק, אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד. כלומר, אני מסתכל על העולם רק מההלכות בשולחן ערוך, בודק מה הולך. בלא השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלוקית הצנופה, הצפונה. כלומר, בלי לימוד פנימיות, רק נגלה. מה קורה אז? מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריות וייאוש מכל צד. אין מה לעשות, תראה מה הולך, השתגעו אלה, תראה פה, תראה כאן, תראה שם. ייאוש מכל צד. ואין דרך לעמוד במעמד נפשי, מטובל בקדושה, בדור שפרצות רבות מזדבנות בו. אז איך עומדים? איך עומדים עם קדושה? בדור כזה עם כאלה פרצות, מה עושים? כי אם בהצטרפות של הדייקנות, כלומר, ההלכתיות הזאת, העולם ההשפעתה של התורה הנגלית, עם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה, שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד, ובאים לידי מיתוק. עוד פעם, אותו יסוד. מיזוג של החסדים והגבורות ביחד, מביא למיתוק. מסיים הרב קוק באגרות הראיה, חלק ג', איגרת תשנון ג', נסיים את הדף מקורות ואז נסביר את המהלך. אומר הרב, לא חלישות כוח הוא זה, מה שישועתם של ישראל היא כמעה כמעה. כי אם, מה הייתם אומרים? כמעה כמעה זה סבלנות, לא? אז מה הייתם אומרים? חסד שבחסד, לא? נכון או לא? ומה אומר הרב? כי אם גבורת גבורות. גבורת גבורות, כביריות עליונה, כביריות שמיימית תפיסתית, המקפת כל וממלאה את כל, סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. אבל אתה אומר לי גבורת גבורות, ואחרי זה אתה מדבר איתי על מקיף, על דברים שהם חסד, מה הולך פה? רבותיי, הגענו בעצם לנקודה העיקרית פה. תראו, אם תלכו לאולפנה, ילדות, מה תראו? אז אנשים פה יודעות את זה היטב, אבל הגברים אולי לא כל כך. בנות, יש להם מה שנקרא, היא מסתדרת עם עוד שתיים, אבל מה שמחוץ למעגל שלהם, וואו, חבל על הזמן, אתה תזהר מהם, זהר מהם. אלה לא צריכות סכינים, בלי סכינים. יש להם קוצים, אחת לשנייה, פחד. ככה זה בנות שהן ילדות. למה? כי כביכול, מידת הדין, שזה השכינה הקדושה, שהם הדנות, זה דינים. נשים הן מצד אחד מאוד נשמתיות, אבל הן מאוד נשמתיות בנפשיות. בצד הארצי יותר. כלומר, ולכן הן יותר קרובות לרצון השם, מאשר הגבר כביכול עשה אני כרצונו, כי הן מי זאת. דיברנו על זה ביפק הלבנה. מי זאת. כלומר, זאת זה מאוד מאוד ארציות, זאת. אבל מצד שני, יש בזה את המי הנשמתי. את הצד הנשמתי שרמוז במילה מי, ושם הסברנו. אבל בכל אופן לענייננו, ברגע אבל, שימו לב, ברגע שאישה מתחתנת, אז עכשיו יש מיזוג של הדין עם הרחמים. בסדר? ועכשיו הצד של שם הוויה כביכול מתחבר עם שם אדנות, כמו שבשמיים כביכול יש בחינת משפיע ומושפע כביכול, יש חיבור של בחינת איש ואישה שזה שם הוויה, צד האיש, צד ההכרה כביכול, שם ושם אדנות שזה צד כביכול יותר הזרימה הטבעית, הנשמתית, הקדושה העצמית הטבעית, שזה כביכול צד האישה. אז אותו דבר איש ואישה מתחתנים, ואז מה קורה רבותיי? ואז האור הגדול של הסבלנות, שלכאורה בגיל הנערות היה יותר אצל הבנים, הם יותר סבלנים, יותר מכילים, יותר מתנהגים יפה אחד לשני, ובצד של הבנות, לכאורה הם היו בדינים, כסחות אחת השנייה יופי, נכון? אבל שימו לב מה קורה. החסד לבד לא מספיק, הדין לבד לא מספיק, מזג אותם, מזג אותם. עכשיו, כשאישה מתחתנת, עכשיו מה קורה? איפה הופך להיות עכשיו הצד של התיקון היותר גדול? דווקא בצד הנשי. למה? כי אז יש לך גבורה ממותקת. יש לך חסד שיתחבר לגבורה, ולכן גם הוא משפיע, הכל על הכיפק, אבל הצד של הגבורה הנשית, גבורה ממותקת, היא עיקר ההשפעה. והיא הסבלנות. כי מה זה הסבלנות? הסבלנות זה לקחת את האור אינסוף, ולהוריד אותו לילד הקטן שקשם למטה, שעכשיו הוא נמצא בתחילת דרכו וצריך להסביר לו מה זה א' ומה זה ב'. ולכן בעצם אומר לנו הרב שהילד השחר שבקע אורה והיא הולכת ומתגלה כמעה, כמעה, זוהי גבורת גבורות. כי זה בעצם הצד הגבורתי הממותק, ועכשיו אנחנו יכולים לשים לב במקור ח' בקובץ ז' פסקה פי ג', הוא סיים את הפסקה ואמר, וכשהאמונה מתרוממת לרום מקורה, לצורתה העליונה, שמשם מקור חייה, כביכול האמונה פה זה האישה כביכול, הצד הנשי, שמתרומם לקבל את האור מהצד הזכרי כביכול שם הוויה. אז שמשם מקור חייה ושיפת פרנסת קיומה והרתה מאור תורה העליונה, מידת הגבורה מתמזגת. כלומר, יש מיזוג, בקרת הכלים של מידת הדין, כן? והכללות מתאחדת עם הדייקנות ברוב טהרה והערה גדולה. ואותו דבר גם כן היה בסוף אורות התורה, עוד פעם אמר אותו דבר, שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי מיתוק, ובאגרות הראיה הסיומת היפה ביותר של קימה קימה זה גבורת גבורות, שזה בעצם מיתוק. אז מה אנחנו לומדים לדעת? אנחנו לומדים לדעת שבעצם יש את משה שהוא כביכול החסדים, אבל איתו הלוויים עם מידת הדין שלהם. יש את בצלאל, כל אשר ציווה השם את משה, גם הוא בצד של משה, אבל איתו אליאב משבט דן, ממידת הדין, רבנו בחיה, שמשה בעצם שבצלאל הוא שם הוויה, ואליאב מידת הדין. כלומר, זה לא רק גברים ונשים. בכלל, כללית, מנהיגות בישראל צריכה להיות בנויה כמו בית יהודי, צריכה להיות בנויה כמו המשכן, כמו בוני המשכן, שזה בעצם צריך להיות שילוב של מצד אחד, דין, מה זה דין? אתה לא, יאללה, תעשו מה שאתם רוצים, הוא מאוד סבלן, אין לו בעיות, תעשו מה שאתם רוצים, אז זה סבלן זה? לא אכפת לו, זה לא סבלנות. מצד אחד אתה מאוד עם דין, כלומר יש לך ביקורת ומותר ואסור ומה לא בסדר ואיך צריך לתקן והקפדה, למה זה ככה ולמה פה ולמה כאן וכו' וכו', אבל ממותקת, גבורה ממותקת. מה זה ממותקת? עם הראייה שבאה מתוך לימוד אמונה וסתרי תורה, שהיא נותנת לך את מבט החסד המתפשט האינסופי, ואז אתה רואה שבעצם מה שקורה איתך עכשיו בתוך הצד הביקורתי, זה חלק מתהליך גדול, אז אגב שצריך להילחם את המלחמה של עכשיו, אל תשכח שזה חלק מדבר הרבה יותר רחב, שבסופו של דבר יבוא לגאולה, לא להיבעל. ואז ומאלה מה יוצא? שהגבורה הממותקת היא בעצם התוך של הסבלנות. ולכן כשראובן אין לו סבלנות, הוא מאבד גם כהונה, שהיא בדיוק העניין הזה, והוא מאבד מלכות, שזה בדיוק העניין הזה. כל המנהיגות בישראל בנויה על הדבר הזה. וכמה יפה שכשמסיימים את בניין המשכן, באה התורה ואומרת לנו, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים. ובצלאל, כאשר ציווה השם את, עשה, כאשר ציווה השם את משה, ואיתו אליאב, חרש, חושב, רוקם, וכו' וכו'. כל הזמן זה בנוי בצורה הזאת, ואנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה. להיות עם הגבורת גבורות הזאת, הממותקת, מלאת החסד. ובזה נזכה לבנות את העולם ולהביא גאולה לעם ישראל. חזקו ואמצו.